עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד וגיא פלג.
103 FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. נתניהו בא היום לנצרת. לקושש קולות של ערבים האשימו אותו חברי הכנסת של המשותפת שבאו להפגין נגד הביקור. מה אני אגיד לכם? גזענים. הם הפגינו עם דגלים שחורים ודגלי פלסטין. טוב, זה מה שהם. אבל הם שמקוששים קולות של יהודים אנטי-ציוניים משולי השמאל הסערורי בתל אביב, אינם יכולים להתלונן כשנתניהו מקושש אצלם. אבל נתניהו לא רק ביקר במרכז החיסונים בעיר, אלא גם נעם. מה מסתבר? לא הבינו אותו נכון כשהוא אמר שהערבים נוהרים. הוא התכוון בטוב. כמו לפיד שונא בני אדם במובן הטוב. הוא הבטיח למגיר את הפשיעה הערבית, בראבו, קרא לערבים לנהור להתחסן, בראבו, בראבו, קרא לערבים להתפקד לליכוד. אם הרומן הזה יחרסם בכוחה של המשותפת ויביא מצביעים ערבים לליכוד, טוב. ואם יהיו ליכודניקים שיעזבו את הליכוד בגלל המחירים שנתניהו ישלם לערבים, הם יצביעו לסער או לימינה. מה רע?
ערב טוב, אני גיא פלג, והערב אני השוטר הרע. אין גבול לציניות, אין גבול להיתממות, לאחיזת העיניים. עומד ראש הממשלה בעיר ערבית גדולה, ומספר על הערכתו לציבור הערבי. מספר על הדאגה הגדולה ומבטיח הבטחות. כן, שוב הוא מיישיר מבט למצלמה ומבטיח. אין מנהיג בתולדות ישראל שיסית כפי שנתניהו יסית כנגד הציבור הערבי. איך אפשר לשכוח את סיסמת יום הבחירות שלו? זו שדאג, על פי הנטען בכתב האישום, באמצעים פליליים להשאיר בכותרת הראשית של אתר האינטרנט, שעליו שוב כך נטען בכתב האישום שהוגש כנגדו, השתלט באמצעים פליליים. הערבים נוהרים לקלפיות. אחר כך הוביל את חוק הלאום שבמהותו מסרטט קו ברור. הם ואנחנו, ואנחנו רק אנחנו, אדוני הארץ. יותר מעשור הוא עומד בראש המדינה, מסית ומפלג בינינו לבינם, לבין ערביי ישראל. סיסמת הבחירות האחרונה שלו הייתה, או ביבי או טיבי. חברה, כל חבירה, כל חבירה לנציגות של ערביי ישראל הייתה עד לא מזמן פסולה בעיניו. הוא משך לכיוון הזה את המערכת הפוליטית כולה. אין השם ממנו בכך שערביי ישראל הודרו ממקומות ריאליים בכל הרשימות הציוניות לכנסת. אפילו ממרץ הודרו. ועכשיו, כתעלול פוליטי, הוא מבקש לפרק את הרשימה המשותפת שזכתה להצלחה פוליטית מסחררת גם בזכותו. הוא מנסה להכניף לערביי ישראל כאילו שהוא לא אחראי להדרתם ולהזנחת הפשיעה הקשה ברחובות הערים שלהם.
ערב טוב גיא.
ערב טוב אריה, יום שני ברציפות שאנחנו בוחרים שוטר טוב, שוטר רע באותו עניין.
בלי תאום.
בלי תאום. מי יאמין לנו?
לא יאמינו, דברנו הוצאו מקשרם. העורך והמפיק אסף נבוא אחרי לשידור עידו כהן, אני לא הבנתי משהו בשוטר שלך.
בבקשה.
אתה אומר שמרץ העיפה את הערבים מהרשימה בגלל נתניהו?
תראה, אני אומר שמה שקרה למערכת הפוליטית כולה, שכאילו ערבי במקום ריאלי ברשימה, אני מדבר על כחול לבן, אני מדבר על מפלגת העבודה, אני מדבר על מרץ, כאילו שזה מדביק לך איזה קטם של בוגדנות או אי נאמנות למדינה.
מה זה אומר על מצביעי מרץ שהם מושפעים מנתניהו?
למה מצביעי מרץ? במרץ לזיכרוני אין פריימריז.
מרץ מרכיב את הרשימה כדי שתהיה אטרקטיבית לבוחרים שלו, ואתה טוען שהם מושפעים מנתניהו?
כן, אני טוען,
את הנקודה הזאת לא הבנתי.
אז אני אומר שנתניהו לדעתי לקח את כל המערכת הפוליטית לכזה כיוון, מכיוון שהוא דחף כל כך רחוק את הכותרות.
הדרת ערבים.
שעד כדי כך שגם...
בגללו גם כנראה לא קיבלו במשך עשרות שנים ערבים לקיבוצים, כי הם הושפעו מנתניהו כשהוא עוד היה בסיירת מטכ"ל בכלל. מה, אתה רוצה להגיד לי שהיום הדרת הערבים בגלל נתניהו יותר גרועה ממה שהייתה ב-1950, 60, 70, בימי שלטון מפאי והמערך? אתה זוכר מה היה שם? אתה זוכר? ודאי, ודאי. אין לך פרספקטיבה היסטורית.
אני זוכר שחברי כנסת ערבים היו במקומות בולטים ברשימה. אני זוכר פעם חבר כנסת בשם זוהר בעלול, אתה זוכר אותו?
נכון.
אתה זוכר אותו?
ולמה הוא הודח? בגלל נתניהו?
אני אומר, יש מגמה שנתניהו מוביל, שאסור כל שיתוף פעולה עם ערביי ישראל פסול, אבל אני שמח שנתניהו שינה את אורו והחליף את אורו, כי אני בטוח, בטוח שהברית שלו החדשה עם רעם תוביל לכך שהתחפושות האלה יוסרו ולא יתביישו לשבת יחד עם מפלגות ערביות ולשלב ערבים ישראלים במקומות אטרקטיביים ברשימה. והנה אני כבר רואה שבמרת שריינו בחמישייה הראשונה שני ערבים. מה קרה פתאום? למה זה קרה דווקא עכשיו?
הם המשותפת האמיתית עכשיו. עכשיו הם המשותפת.
מה קרה עכשיו שמרץ עכשיו, אחרי רק במערכת הבחירות מספר 4 שילבה שני ערבים ברשימה בחמש המקומות הראשונים, שנתניהו בעצם פרץ את תקרת הזכוכית, וכל הפוליטיקה משתנה. זה הפרספקטיבה שלי.
לא, מה שקרה זה שהם הבינו שאם הם לא יכניסו ערבים, הם יאבדו קולות של ערבים. הלא הם לגמרי ציניים, כולם. אם אין לך מצביעים ערבים, מפאי הפסיקה להכניס רשימות פרו-מפאי ניקיות, כי הפסיקו להצביע בשבילה. כי קמו רשימות לאומניות.
והם לא הבינו את זה בבחירות ראשונות, שניות, שלישיות. רק עכשיו בבחירות מספר 4, רק עכשיו ירד להם האסימון, שאם לא יהיה נציגות ערבית.
הם הפסידו מנדט, נטו. הם הפסידו מנדט בבחירות האחרונות. טוב, בוא נשמע את יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום לך.
שלום חברים, ערב טוב.
ערב טוב.
זה דיון ער וסוער בפתיחה.
מה אתה למדת מנאום נתניהו ואחר כך מנאומו של ראש עיריית נצרת שבא בעקבותיו?
האמת שאני חושב שהנאום של ראש עיריית נצרת היה אפילו קצת יותר מעניין מהנאום של
גם
נתניהו.
גם אני חושב.
שבנו לאן זה הולך. הוא בא קודם כל גם עם רשימת דרישות מעניינת, זאת אומרת עם הצרכים של הציבור הערבי, וגם אני חושב שהוא הפתיע אפילו את נתניהו כשהוא התחיל ופתח ואמר ש... אני קורא לך לעשות שלום עם הפלסטינאים. זאת אומרת, אפילו הדוברות של ראש הממשלה את המשפט הזה לא הוציאה, כי אתם יודעים, זה ככה לדעתי משהו שלא בדיוק היה בסל המסרים. וזה כן מעניין, כי זה כאילו קצת במקום פחות נוח לדעתי לנתניהו. אחר כך זה מאוד... תראו, מי שמכיר את טלי סלם ואת הדברים שלו לא מהיום, אז יודע מה דעתו על הרשימה המשותפת. הוא הביע אותה גם עכשיו, אפילו לגלג עליהם.
הוא אמר, אני לא סופר אותם.
כן, אני לא סופר אותם. כשאני עושה הפגנות, אז אני מביא לי פה כמה אלפים, והם הצליחו להביא כמה זה. יש איזושהי תסיסה, אני חושב, שהיא בשילוב הכוחות האלה, גם של נתניהו וגם של אלי סלם, שמדברים הרבה מאוד על ההנהגה הערבית, וזה גם מה שגיא אמר, קצת אפשר להתייחס למה שאמר בפתיחה, על זה שהיום, עד היום, עד מנסור עבאס בעצם, הרשימה המשותפת באמת לא עסקה, לפחות לא באותו להט, כמו שעסקה למשל באסירים הביטחוניים, היא לא עסקה בביוב של התושבים הפלסטינים, בהתרחפות שלהם, בצורך שלהם בתפסי 4, בפשיעה הערבית אולי הרבה פחות.
אבל יהודה, הייתה ציפייה שנתניהו יודיע היום על זה שהוא משריין את ראש עיריית נצרת ברשימת הליכוד, וזה לא קרה. זה גם לא יקרה?
היה על זה איזשהו דיבור מאוד מאוד ברור בימיים האחרונים, זה לא קרה, אלי סלם לא יהיה משוריין... בליכוד, גם צצו כל מיני הפרות שלו היום, הפרות של קורונה, הוא לא הדמות, אני חושב שהוא גם מבוגר, אני חושב שראש הממשלה כן מחפש מועמד מהציבור הערבי שכן רוצה לשריין אותו, אומנם לא במקום העשירי, יותר בעשיריות התחתיות יותר, אבל הוא כן מחפש, זה לא יהיה אלי סלם, בוא נגיד את זה כך.
יהודה, תגיד, מה החלום הרטוב של נתניהו? ונתניהו הוא אדם ריאלי. הוא מקווה, מצפה או מעריך שערביי ישראל בהמוניהם יצביעו לליכוד, או שהוא מסתפק ביעד יותר נמוך שהרשימה המשותפת תתפרק, ושחלק משמעותי או ניכר יצביעו לרם, ואיתם יש לו שיג ושיח, או לכל הפחות הוא יוכל להשיג מהם שהם לא יחברו לאותו בלוק רק לא ביבי.
כלומר, אנחנו בכלל לא יוצאים מנקודת הנחה שאולי יש תוכן מהותי ואמיתי בדברים של נתניהו, אולי עכשיו באווירה של הסכמי השלום. לא, לא בכיוון.
לא יודע, אתה יודע, כל אחד הוא אוטונומי לחשוב מה שחושב, אבל נדמה לי שאפשר להניח כמצע לדיון הנחה שלא נחתה על נתניהו הבוקר אהבה של ערביי ישראל.
אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. קודם כל, תסלחו לי באמת אולי על הטיפה נאיביות, אבל הסכמי השלום והתמונות של ישראלים מתחבקים עם אנשים בדובאי, כן הזיזו משהו, ההישגים מהעולם הערבי כן הזיזו משהו, גם כל ההשקעה בשנים האחרונות כן עשתה איזשהו משהו. זאת אומרת, אני לא הייתי פוסל לחלוטין גם עניין מהותי. בצד הפוליטי בוודאי שיש פה רווח פוליטי. קודם כל, גם ברמת כמה שווה מנדט, זאת אומרת, ברגע שהרגוש, ברגע שהרשימה משותפת הם 15 מנדטים ומכוח מאוד מאוד רציני, וגם זה יותר בעיות פוליטיות, ובוא נגיד שאם אתה מפרק את זה ומשאיר אפילו את מנצור אבס ורעם כאיזושהי אופציה להימנע מלהתנגד, נגיד להקים ממשלה צרה, אז יכול להיות שיש לך איזשהם שלושה אצבעות שאתה יכול להשתמש בהם אחרי הבחירות. בחלום, מה שאתה קראת בחלום הרטוב של נתניהו, הוא גם מצליח להביא משם בין אחד לשלושה מנדטים. זה בוא נגיד
זה שובר שוויון,
זה יכול לשבור שוויון.
זה מוריד הרבה מאוד, בטח שזה שובר שוויון, זה שובר שוויון מאוד רציני, וגם זה מוריד עוד פעם איזשהו את ההתנגדות והלעת של הציבור הערבי ללכת ולהצביע עבור הרשימה המשותפת, ומוריד את כל הלהבות ובעצם מפרק את העניין הזה.
יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה,
ערב טוב.
גיא, בוא נעבור דרומה, כי יורים שם. ממש יורים, זה לא דיבורים כמו בנצרת, שמה ממש יורים אחד על השני. ערב טוב לטל אברהם, הכתב הצבאי של מעריב, ואצלנו ברדיו 103.
ערב טוב חברים.
מה הדבר הזה? למה היום התחילו?
למה דווקא עכשיו,
נכון?
כאילו נראה משהו שהוא מקרי, אתה יודע, קודם כל ננסה לעבור על רצף האירועים, זאת השעה, קצת אחרי השעה 12, כוח של צהל שבעצם פועל מערבית לגדר, מה שנקרא הפרימטר הביטחוני, כלומר שטח ביטחוני מיוחד 100 מטר מהגדר, שבו צהל פועל שהוא יהיה נקי לגמרי מגידולים חקלאיים, מהסבים, ממה שאתם לא רוצים, כדי לא לאפשר למחבלים להגיע לגדר, בשביל לאפשר לתצפיות לזהות התקרבות וכדומה. הם פועלים, פה נגיד מזרחית לחאן יונס, ירי של צלף לעבר דיניין בעצם ממוגן לחלוטין, כלומר אני מניח שמי שיורה גם יודע את זה, פוגע בשמשה, גורם לנזק קל, כמובן לא חודר.
רגע, זאת שאלה שצריכים להתעכב עליה, כי אתה יוצא מנקודת הנחה שהצלף ידע שה-D9 ממוגן, אבל אחרים, קראתי פרשנים צבאיים אחרים, באים ואומרים, מי שירה באופן הזה לעבר ה-D9, הוא ודאי התכוון לגרום למותו של לוחם צהל שישב ב-D9 הזה. לא ירו באוויר ולא ירו לגלגלים, ירו לשמשה הקדמית.
אני לא יודע להיכנס למוחו של צלף בעזה. אני רק אומר שאירוע כזה הוא לא אירוע מקרי. ברקע של האירוע הזה, מתחת לגובה הרדאר, מנהל בעצם צהל מערכה על הנושא של המאבק על אותם שטחים חקלאים ועל הניקוי של הפרימטר הביטחוני. כלומר, הוא מפיץ לאותם חקלאים מנשרים שכתובים גם בעברית וגם בערבית, שאומרים את הדבר הבא, אנחנו רואים זליגה שלכם בעבר השטח הביטחוני המיוחד, נא הוציאו את הכלים שלכם מהאזור הזה, אנחנו הולכים לפעול שם ולנקות את השטח. צהל פועל היום במתכונת הזאת כמו שהוא עשה לפני שבועיים ושלוש, פעם ראשונה הוא נתקל בירי, טנק מגיב פעם שנייה, אחרי חצי שעה, דרך אגב אותו כוח פועל כמה מאות מטרים צפונית לשם, שוב ירי, של כנראה אותה חוליה, אותם צלפים, ושוב תגובה של צהל בירי טנקים. אני אומר, זה לא אירוע מקרי. כלומר, שאירוע מהסוג הזה קורה על הגדר, אני מניח שחמאס במקרה הטוב או מעלים עין, או אף יותר מזה. כלומר, זה סוג של מאבק על אותו שטח של פרימטר ביטחוני. האם הם רצו להרוג חייל, כן או לא, זה כבר סוגיה באמת לנושא של פרשנות. בסופו של דבר, צהל צריך להתייחס לירי לעבר חיילים, כאילו הם רצו להרוג את החייל, ולכן גם התגובה צריכה להיות בהתאם. אני אומר, במדרגה קצת גבוהה יותר, אני מניח שמתנהלת פה מערכה שכן, גם חמאס מעורב בה. זה לא משהו ערעי ולא משהו מקרי, אלא זה חלק מאותו מאבק על הפרימטר הביטחוני. ולכן אנחנו רואים אירוע שהוא ממש רחוק מלהיות אירוע מקרי של מישהו יוצא עם נשק ויורה סתם לעבר כוח צהל. דרך אגב, אתה רואה את זה גם המיומנות של אותו צלף. זאת אומרת, הוא מצליח לפגוע בשמשה, הוא מצליח שלא יזהו אותו, והוא מצליח לראות פעם שנייה באותו מרחב, מבלי שהכוח של צהל מזהה מאיפה מבוצע הירי. כל זה מעיד על משהו שהוא קצת מורכב ורציני יותר מאשר איזו יוזמה מקומית של מישהו. דרך אגב, רוצה לקחת אתכם אחורה כמה חודשים, שחמאס יורה פצמרים, פצצות מרגמה סמוך לכוח, כאשר הוא יכל היה לפגוע באותו כוח, גם כחלק מאותם איתותים. האם בקלות אנחנו יכולים להידרדר לתוך משהו שהוא מורכב יותר, ארוך יותר, משמעותי יותר? בוודאי שכן, אבל נדמה לי שכרגע המאבק הוא המאבק על הפרימטר הביטחוני, וזה האירוע שאנחנו רואים היום שקורה בצהריים. בערב, כרגיל, אני מניח שתהיה תגובה של צהל. כמה היא תהיה קשה, כמה תהיה מורכבת, אנחנו לא יודעים.
אם הם
היו יורים...
אני מניח שתהיה אותה מדרגת תגובה. אם הם היו יורים קורנט, נונטט, על הדיניין הזה, אני מניח שהתגובה הייתה קשה יותר.
אני מניח שאתה צודק, ואני מניח שגם סיכוי הפגיעה בחיי אדם היה הרבה יותר גבוה.
טל לב רם, הכתב הצבאי של מעריב ורדיו 103, תודה רבה לך.
ערב טוב. תודה.
ואיתנו אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
אתה יכול בטח להגיב גם על מה שהיה בדרום, אבל זימנו אותך אלינו, בעיקר כי הלילה קרה משהו בסוריה, ולפי הדיווחים של הרשתות הזרות, היו הרבה הרוגים ונפגעו מטרות חשובות. מה אנחנו יכולים להגיד על זה?
תראה, קודם כל, על פי הדיווחים באמת ברשת חברתיות ודיווחים מסוריה, ההיקף של התקיפות היה מאוד משמעותי, ואם אנחנו מסתכלים חודש אחורה, זה כבר תקיפה רביעית, המקום שבו הייתה התקיפה זה לא דמשק, זה לא שדה התעופה של דמשק בינלאומי, אלא זה על הגבול הרחוק של סוריה עם עיראק, ואנחנו יודעים ששם יש הרבה מאוד מיליציות איראניות, שגם איראן בעצמם. הדבר השלישי המעניין, שזה הייתה תקיפה מה שרואים בתמונות, ברשתות החברתיות, בתוך הערים, בתוך דיר אזור, בתוך ערים נוספות, באותו אזור, ולכן אני חושב גם היקף הנפגעים הוא גבוה.
האלוף במילואים ידלין, תראה, אני קראתי פרשנות, נדמה לי שזה היה עמוס הראל בעיתון הארץ, שאומר שישראל מנצלת עכשיו את שלהי שלטונו של טראמפ, ערב כניסתו של ביידן, כדי להשיג הישגים במלחמה כנגד ההתבססות האיראנית. האם גם אתה מזהה את העליית מדרגה או עלייה בתדירות התקיפות בתקופה האחרונה, ומשייך את זה באמת לעובדה שהאיראנים עוד לא יודעים איך ביידן יגיב עליהם?
תראה, אין ספק שההחלפה של הממשל בארצות הברית היא... שכל השחקנים מחשבים בו. אבל אני לא חושב שממשל ביידן יפריע לישראל במה שאנחנו קוראים המערכה בין המלחמות, אותה מלחמה בהתבססות האיראנית בסוריה. יהיה לנו בהחלט דו-שיח מאוד קשה ממשל לגבי הסכם הגרעין עם איראן. כי פה יש התחייבות חד משמעית של הנציב, המפלגה הדמוקרטית, שמרגישים חובה לחזור למקום שהנשיא אובמה עזב את ההסכם, ולא את המקום שבו טראמפ ביטל את ההסכם. לכן שם יהיה לנו דו-שיח מאוד קשה עם האמריקאים. לעומת זאת, הפעילות נגד האיראנים הקונבנציונלית היא לא כלולה בהסכם, ואני לא חושב שממשל ביידן יגביל אותנו. יכול להיות שיש פה איזשהו מסר שאומר לאמריקאים, שימו לב, כשאתם עזבתם הדמוקרטים, עוד לא התחילה ההתבססות האיראנית בסוריה, אל תחשבו שאם אתם מסדרים את נושא הגרעין, אתם פתרתם את הבעיות עם איראן. יש פה בעיה מאוד קשה אחרת. אני חושב שזה גם קשור לנושא שכולנו חיכינו לו, וזה איזושהי תגובה איראנית לסגור את החשבון על מה שקרה להם בקיץ באתר הגרעין בנתז, או מה שקרה לגנרל שאחראי על תוכנית הגרעין פחרי זאדה. יכול להיות, וזה באמת השערה פרועה, אני לא אין לי את המודיעין הזה, שהאיראנים התארגנו לאיזושהי תגובה על ישראל בימיו האחרונים של טראמפ, כאשר הוא כבר לא יכול להגיד, ואחרי זה ביידן בוודאי לא יגיד, וישראל היה לה פה איזשהו מודיעין שאפשר לה לסכל כזה מהלך.
כי אחת הידיעות שקראתי היום, ואני לא יודע אם היא מדויקת או לא, שבין השאר נפגעו שם מתקנים שהיו חלק מתוכנית הגרעין האיראנית. זה הגיוני שהאיראנים יתקינו מתקנים כאלה בסוריה? על אדמת סוריה?
אריה, הרשתות מלאות אינפורמציה לא נכונה.
ולכן אתה איתנו.
אני חושב שזה פייק ניוז. האיראנים לא בונים את תוכנית הגרעין שלהם דרך סוריה או עיראק, ואני לא חושב שהאיראנים הסתכנו בלבנות משהו כמו שהצפון קוריאנים בנו בסוריה. כל הרעיון של צפון קוריאה היה לבנות את זה בחשאי, והיום האיראנים מבינים את עוצמת היכולות והחדירה של המודיעין הישראלי. אני לא חושב שיש לזה איזשהו קשר לגרעין.
אלוף ידלין, אני רוצה לחזור איתך אחורה, כי אני זוכר את הידיעות המפחידות על ההתחמשות של הסורים בטילים מיוחדים, סוללות טילים נגד מטוסים, ועל כך שהשליטה המוחלטת של ישראל בשמיים עלולה להימוג. ועל רקע זה אני שואל אותך, צהל, לפי הערכתך, למד להתמודד עם המסוללות האלה, או לחילופין, ששוב, היה מדובר באיזושהי הגזמה לגבי היכולת של הסוללות לפגוע במטוסי חיל האוויר?
שתי התשובות נכונות, אבל לא הייתה הגזמה, אלא פשוט אותם סוללות S-300, שהרוסים, שזה סוללות מאוד מתקדמות, של טילי קרקע אוויר, ארוכי טווח, מודרניים, סופקו לסוריה, אבל אחרי שאם אתם זוכרים, הופל על ידי הסורים,
כן.
מטוס רוסי, רק הרוסים לא העבירו את השליטה לסורים. הם עדיין שולטים בסוללות האלו, ולכן הם לא נבחנו אל מול חיל האוויר הישראלי. חיל האוויר הישראלי הוא אחד החילות המצטיינים בנושא טיפול בסוללות קרקע אוויר. זה לא משימה פשוטה. היא דורשת מודיעין מעולה, היא דורשת הבנה של האלקטרוניקה ושל המערכות שמנגד, היא דורשת טייסים מאוד מיומנים, חימוש מאוד מדויק, אבל בעניין הזה בינתיים אנחנו רואים שחופש הפעולה של חיל האוויר בסוריה לא נפגע.
מקורות סורים דיברו גם וניסו לקשור את ביקורו של ראש המוסד בארצות הברית בימים אלה, דיברו על כך שמודיעין אמריקאי הוא זה שסייע בתקיפה הלילה. זה עובד ברמות כאלה של תאומים על תקיפה או ברמות הרבה יותר גבוהות?
השיתוף
פעולה
המודיעיני בין ישראל לארצות הברית בשנים האחרונות הוא יוצא מהכלל. היו שנים שאמריקאים סרבו לעשות שיתוף פעולה של שנקרא טרגטינג על מטרות. בשנים האחרונות שיתוף הפעולה ירד גם ללבל הזה. אני כמובן לא יכול להגיד אם זה, שמה שפורסם של מודיעין אמריקאי שעזר לישראלים לתקוף זה נכון, אני מפקפק בזה. אני חושב אבל שמה שהזכרת, הביקור של ראש המוסד בארצות הברית, הוא גם נצפה באיזה מסעדה בוושינגטון עם פומפאו, עם מזכיר המדינה. אני חושב שבהחלט יש מאמץ בירושלים למצות כל דבר שאפשר עדיין לעשות עם ממשל טראמפ כנגד האיראני, מתוך חשש שעם ממשל ביידן זה יהיה יותר קשה, ואולי גם להבהיר לממשל הבא נושא שדיברנו עליו קודם. שאיראן הרבה יותר מסוכנת מנושא הגרעין, למשל אותה מסיבת עיתונאים שעשה פומפאו אתמול, שהוא הצביע על העובדה שאל-קאידה מתארחת באיראן, נתמכת על ידי איראן, ולכן ניסיונות לשים איזה שהם מכשולים על החזרה של ממשל דמוקרטי לקשרים יותר חמים עם איראן.
אלוף במילואין עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ואיתנו בענייני ביטחון, אבל לא רק, השר מיכאל ביטון, שר במשרד הביטחון מכחול לבן, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב גיא ואריה, ותרשו לי בראשית הדברים לשלוח ניחומים לבן שהוא המנחה של התוכנית הזאת שאיבד את אביו יצחק מוותיקי הארץ הזאת, דור חמישי בדבריה, מבוני הארץ, תהיה מנוחתו עדן.
כן, תודה רבה, נעביר לו.
כן, משתתפים בתנחומים.
במה נתחיל? בעניינים הביטחוניים ששוחחנו עליהם גם עם האלוף ידלין, או נגלוש ישר לביצה הפוליטית? מה אתה אומר?
בעניינים הביטחוניים אנחנו לא נוכל לפרט, כמו שאתה יודע, אבל דבר אחד כן חשוב להגיד. מדובר באיראן ששלחה גרורות טרור לגבולות הסמוכים לישראל באופן ישיר ומובהק בחיזבאללה, בסוריה וגם בעזה. אבל אנחנו יודעים שאיראן מחוללת טרור בעולם, גם כלפי ארצות הברית וגם כלפי מטרות ישראליות במעגלים רחוקים ביותר, ובמובן הזה יש לנו שותפות וחיבור אינטרסים וגם אסטרטגי עם הממשל האמריקאי במאבק בטרור שיוצא מבית מדרשם של האייתולות באיראן.
כן, השר ביטון, תראה, היום אתם מבינים שטעיתם ביחס שלכם לערביי ישראל, כי בכל זאת כחול לבן הייתה רשימה שהיו בה גם, נקרא לזה, נציגים או חברי כנסת עם גוון שמאל מוצהר, מובהק, כמו למשל אופר שלח. וחרף זאת, אתם כנראה פחדתם מהדימוי שנתניהו ניסה להדביק עליכם, ולכן הידרתם את ערביי ישראל. והנה, נתניהו בעצמו מראה לכם שאפשר לחבק את ערביי ישראל, ואפשר להציע להם שותפות.
קודם כל, אנחנו האמנו בשותפות עם ערביי ישראל וגם עם הדרוזים, וקיבלנו כמה עשרות אלפי קולות מהמגזר הערבי והדרוזי. אנחנו כן שמחים שהיום גילינו שהערבים כבר לא נוערים לקלפי. באמת תגלית גדולה של בנימין נתניהו, אחרי ההסדרים שלו עם מחמוד עבאס בכנסת, הוא מבשר לעם ישראל שאפשר לבנות קואליציה עם הערבים, והדבר הזה מבחינתנו הוא בלוף ורמייה, אבל גם פותח פתח בבחירות הקרובות, כי בעצם מדוע הלך בנימין נתניהו אל הערבים? כי אותו בלוק ימני שמובטח לו, כולל ימינה, וכל מי שהיה ימני וצמוד אליו, כולל ליברמן וסער, כבר לא מאמינים בו. בצער לו הלך לחפש מלוכה ואתונות במגזר הערבי אחרי שיצר פה...
כן, אבל השאלה למה אתם לא הלכתם אליהם? למה אתם לא הלכת? למה אתם נבהלתם מהסיסמה או ביבי או טיבי?
אנחנו לא נבהלנו מהסיסמה הזאת. היה לנו קמפיין במגזר הערבי, היה לנו מטה במגזר הערבי, ושמרנו על העקרונות שלנו שאנחנו לא מסיתים ולא משסים כלפי אף אוכלוסייה בישראל, בניגוד למה שעשה בנימין נתניהו, אבל בצר לו וביושו, אלה המניפולציות שהוא בחר לעשות עכשיו, ואנחנו די שמחים שהוא פתח את האפשרות לאזרחי ישראל להאמין בחיים משותפים עם ערביי ישראל.
או, לכם כבר יש ערבי?
אנחנו...
יש לכם ערבי מחמד ברשימה, שיהיה משהו, שתוכלו לה...
אם נתניהו הוציא הכשר, אז תסתמכו עליו.
אז גנץ גם יכול. תגיד לו שהוא כבר יכול.
אני אגיד לך הערה כללית. בוא לא נשתמש במושג הזה, לא ערבי מחמד ולא מזרחי מחמד. מנהיגים הם מנהיגים, הם נציגים אותנטיים של קהילות. צריך גיוון של זהויות ברשימה. אנחנו נבנה רשימה, יש לנו רשימה טובה כבר כיום של אנשים שהוכיחו עשייה בפוליטיקה והשפיעו במשרדים הממשלתיים שמכהנים, כולל חברות וחברי הכנסת הנמרצים שלנו, וכחול לבן ממשיכה ועובדת גם בימים קשים פוליטיים, כי צריך פה קול שפוי, מתון, מרכזי, ממלכתי, שיחבר את ההקצנה מימין ומשמאל. העם הזה חצוי פוליטית, אבל העם הזה מאוחד ברצון לחיבור וחיים משותפים, כן. ורק לכל לבן מביאה את התפיסה הזאת באופן אותנטי ושלם, ולא מחליפה דעות כל יומיים בהתאם לאובדן המנדטים.
אריה, הוא לא יכול גנץ, אני אגיד לך מה הוא, הרי אנחנו זוכרים את סרטון, הסרטון שפתח את הקמפיין שלו.
הוא פתח חזק מאוד.
איך הוא התגאה באלף ומשהו.
הוא התכוון במובן הטוב של המילה, הוא הרג ערבים רעים.
עליו, כן, וגם ברעיון בידיעות אחרונות, הוא מתגאה בהרג הערבים שלו.
אבל הוא הצהיר שהוא הרג. רק ערבים רעים.
רעים, בדיוק.
גם הערבים צריכים לסמוך על זה שיש פחות רעים.
כן, כן, הוא...
אני מרגיש שאני זוכה להזין לתוכנית שלכם עכשיו.
טוב, 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 בוא נשאל אותך, תשמע, תשמע, אתה, אם השר הנגבי, יזמתם הצעת מחליטים ביחס להתיישבות הצעירה, למאחזים, שיהיה להם חשמל ומים ביהודה ושומרון, ויש הפגנה ושביטת רעב מול משרד ראש הממשלה, ונתניהו אומר, אני אישית, אני הייתי מסכים, אבל גנץ לא נותן. מה אתה יודע על זה?
נגיד לך כמה דברים, גם על הבלוף הזה, הרי בנימין נתניהו הוא 10 שנים ראש ממשלה. אז להזרים חשמל ומים אפשר בעשור. ראינו הזנחה פושעת, ראינו שהימין יצר תקוות שווא לכל מתיישבי יהודה ושומרון, ואמר להם, אני אביא את חוק ההסדרה וארמוס כל כלל ויאשר את הכל ויכשיר הכל. אנחנו באנו ממקום אחר. אנחנו באנו ואמרנו, יש אזרחים יהודים ופלסטינאים ביהודה ושומרון. השירות והטיפול בהם של מדינה הוא היום ונורא. המנהל האזרחי לא מספיק חזק, בלי עובדים, עם 17 פקחים בכל יהודה ושומרון, זה בערך מספר הפקחים שיש בעיירה של 30,000 איש בישראל. ולכן גם האזרחים היהודים וגם הפלסטינאים נפגעים. בא שר הביטחון ובאנו ואמרנו, אנחנו נאפשר גידול טבעי גם לפלסטינאים.
אז למה זה לא קורה?
רק עוד משפט. וגם נאפשר הסדרה של מה שניתן על פי החוק ובברכת היועץ המשפטי. בצערי הנגבי רץ לספר התקשורת חלקי דברים, ואחרי זה עשו חקיקה חסרת תוחלת של קריאה ראשונה בכנסת עם התפזרות הכנסת. והם לא באו באמת לשרת את הציבור שלהם.
אבל לא צריך חקיקה בשביל זה, זה החלטת ממשלה, ואתם יכולים יחד עם הליכוד להעביר את ההחלטה מחר.
אריה, יש שני דברים שניתן לעשות. אחד, להאיץ תהליכי תכנון בחוק. גם מה שניתן היה להסדיר ולסדר ביהודה ושומרון לא בוצע, כי המינהל לא מסוגל לתכנן עם הכוחות שיש לו. ולכן אנחנו דרשנו מהממשלה לתקצב את המינהל בעוד 20 מיליון שקל לשנה, ואנחנו בערך 70% מהבעיות נוכל לסדר בתהליכים כאלה. דבר
מה
שני,
עוצר היום רגע, את הצעת המחליטים שלך?
כן, אבל אין הצעת מחליטים גורפת להסדרה ביהודה ושומרון. זה לא,
לא
יהיה.
מה שהצעתם.
מה שכן יהיה. קח דוגמה, אני פגשתי בבני אדם יישוב עם שני ילדים בסכנת חיים.
אני יודע, דיברת על זה בתוכנית שלנו, אני רק לא מבין למה זה לא קורה.
אבל זה קורה, אתה לא יודע. חיברנו את בני אדם ואת הבתים האלה לחשמל. את הילדים האלה הנכים שהם בסכנת חיים. סידרנו בעיות של תכנון ביישוב תקוע, ויש שם קו כחול, ויש שם מגרשים שאי אפשר לגור בהם. וישרנו תוכניות עכשיו בוועדה לתכנון של המינהל, לשכונות חוקיות בהמון יישובים כחוק, ולא נעשה דברים גורפים ונשמור על החוק, ולא נמכור אשליות. זה מה שביבי מחר ההתיישבות, זה אשליות 10 שנים, וכחול לבן באו לעבוד ולהביא תוצאות, לא למכור אשליות.
אנחנו אשליות של ביבי, אני יודע.
אנחנו חצי שנה בעסק והבאנו פתרונות ביהודה ושומרון לפלסטינאים ויהודים, כמו שלא נעשה בעשור האחרון.
השר ביטון, תודה רבה לך.
תודה לכם,
ערב טוב.
שלום וערב טוב לפרופסור שוקי שמר, יושב ראש הסוטה.
ערב טוב.
שלום לכם, שלום אריה, שלום גיא, ערב טוב.
תשמע, אני שומע שיש יותר מ-9,000 מקרים מאומתים ביום, ויותר מ-1,000 חולים במצב קשה בבתי החולים. מאיפה האופטימיות שהעקומות קצת מתעקמות, מתכופפות, מתייצבות? מה מקור האופטימיות?
לא, זה עניין עובדתי, אתה מסתכל לאורך זמן, ואנחנו למעשה מודדים יום ביומו. אז אתמול היו 1042, ויום קודם 1086, ויום קודם 1103, פשוט מסתכל על הטבלה כאן מול עיניי.
אולי חלילה מיטים.
אתה רואה שבסך הכל יש עצירה יחסית של מספר החולים הקשים. אני מסכים איתך שעדיין אנחנו לא יכולים לצאת במצעלות ובצהלה גדולה, אבל יש כאן איזושהי תחושה של עצירת המגפה. יחד עם זאת, אנחנו חייבים לחכות כמה ימים. אני חושב שאתה צודק לגמרי, אריה, שזה לא זמן שאפשר לבוא ולומר שאנחנו מנצחים את המגפה, זה לא זמן שאפשר לבוא ולומר שאנחנו עוצרים את התחלואה, וגם לא זמן שאנחנו יכולים לומר שאנחנו, מספר החולים הקשים בבתי החולים לא יגדל והולך, ואתה גם שומע את מנהלי בית החולים. אבל חייבים להיות איכשהו אופטימיים, ומצד שני, אני חוזר ואומר כל הזמן, גם בהקשר לחיסונים שבטח תרצה לדבר על זה, אנחנו עדיין לא במצב שאנחנו יכולים להרפות מהדברים הכי 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 בסיסיים שהם מסכה וריחוק, ועכשיו מדברים גם על מצב של חשיפה של 5 דקות ולא 15 דקות כמו שדיברנו קודם בגלל המוטציה הבריטית שהיא הרבה יותר מדבקת, ולמנוע התקהלויות קטנות כגדולות. אלה הדברים הכי בסיסיים, וליד זה צריך לעשות את הפעולות האחרות של החיסונים.
פרופסור, אתה מדבר על האופטימיות הזהירה, שהנה אנחנו מנצחים את המגפה, ואני שואל אותך, שמעתי במבזקי החדשות, ממש בתדהמה, את דברי מנהלי בתי החולים, בין היתר את הדברים של פרופסור רוטשטיין, שאומר שאין לו כסף כדי לשלם משכורות בסוף החודש לאנשים שעובדים סביב השעון בעבודה כל כך קשה. ואני שואל אותך, אם רגע לפני שאנחנו מנצחים את המגפה, היא לא מנצחת אותנו, כי לפי מה שאנחנו שומעים, המצב קטסטרופלי בבתי החולים.
יש פה שני דברים שהם נפרדים, מקבילים ומצטלבים. הנושא של המצב בתי החולים, תשתיות בתי החולים, כוח האדם בבתי החולים, השכר בבתי החולים והתקציב של בתי החולים, צריך לטפל בו בנפרד, כאילו שאין מגפה, ובטח ובטח כאשר יש מגפה, אם אלה הם כך פני הדברים כפי שמתוארים, זה מצב שהוא בלתי נסבל. זה פשוט לא יכול להיות שאנחנו בעקבות סגר שהוא, אני לא יודע כמה שהוא כבר סגר, כי גם הסגר השלישי פלוס כבר נראה כאילו שהוא כבר מתרופף. אם המצב שבבתי החולים לא ניתן לרכז את כוח האדם המסור, שגם הוא נפגע וגם הוא בבידוד, אז אנחנו במצב לא טוב, וזה תפקידו של משרד הבריאות. אני מניח שיש, תהיה לזה אוזן קשבת. אתה לגמרי צודק באמירה הזאת, וצריך לטפל בזה.
פרופסור שמר, קראנו את התוצאות המצוינות של פייזר ומודרנה, ועל סמך התוצאות האלה גם אישרו את החיסונים האלה ב-FDA, מתי נדע שזה עובד גם אצלנו? כלומר, שאלה שחוסנו, ואנחנו מקבלים כבר את הקבוצות הראשונות שקיבלו את המנה השנייה, מתי נדע שאלה לא נדבקים ולא חולים?
תראה, אני מניח שבסדר גודל של כשבועיים נתחיל לראות תוצאות טובות. יש את העבודה הראשונית שעשה פרופסור בליצר בקופת חולים כללית, ששם הוא מראה שיש ירידה משמעותית של כ-33% במספר הנדבקים מהיום ה-13 או 14 ואילך, כלומר אחרי שבועיים. אבל תזכרו שאנחנו יודעים שהחיסון, ובתל השומר בדקו פרופסור גל הרב, בדקה את הסרולוגיה שהיא מראה שרק ל-50% מהמחוסנים יש סרולוגיה בשבועיים הראשונים. כך שכרגע בוודאי אי אפשר עדיין לבדוק האם החיסון הזה עובד, ונצטרך לחכות, צריך להמתין. אנחנו ככה כישראלים, אנחנו קצרי רוח לפעמים, כבר לשים את דגל הניצחון. קרוב לוודאי על בסיס הנתונים האלה שאנחנו הולכים בדרך טובה, ואנחנו נראה את עצירת המחלה כבר תוך שבועיים שלושה בהיקפים גדולים.
ומתי נדע אם אלה שחלו צריכים גם הם להתחסן? חלו במרץ או באפריל והחלימו?
תראה, מה שקורה שאנחנו כבר יודעים שחלק מהמחלימים, בין ביודעין ובין בלא יודעין, הם מתחסנים, ואנחנו יודעים שאז אנחנו רואים ריאקציה די חריפה, או קצב ייצור של נוגדנים שהוא הרבה יותר גדול, יותר רב, אבל כרגע המדיניות היא לא לחסן אותם. אנחנו יודעים שאם מישהו חוסן והוא חולה, אז הוא כן מקבל את המנה השנייה. הדברים האלה, מי כמוך, פרופסור אלד, מכיר ויודע מה זה ניסויים קליניים ומה זה מבחן השדה, שמציב הרבה מאוד בעיות שהן לא צפויות, וצריך לרכז אותם וללמוד מכל, למעשה כמעט מכל מחוסן, ואחר כך בסכימה של כלל המחוסנים, מה המצב.
פרופסור שמר,
אנחנו בישראל ביחסית במצב טוב, תראו מה קורה בעולם.
טוב מאוד לדעתי. פרופסור שמר, יושב ראש אסותא, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה לכם וערב טוב.
ביי.
ואיתנו יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט, שראיין היום את מזכיר המדינה היוצא של ארצות הברית, את מייק פומפאו. ערב טוב לך. קיווינו, שיעקב כץ, העורך של הג'רוזלם פוסט, שריאיין היום את מייק פומפאו איתנו על הקו.
אבל בינתיים...
מה מסתבר? שהוא היה איתנו על הקו.
הוא מיד ישוב.
יעקב כץ, העורך של הג'רוזלם פוסט, שריאיין היום את מייק... אבל עכשיו הנה הוא איתנו עוד פעם. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ספר לנו על השיחה עם פומפאו, מה הוא אמר?
פומפאו פחות או יותר אמר, אם אני מתמצאת, שני דברים עיקריים. אחד זה שאפיזמנט, פיוס של האיראנים על ידי ממשל ביידן והזמת כסף חדש מאירופה ומארצות הברית לאיראן לא יעבוד, רק יביא להסלמה ויביא לאימות בין המערב לבין האיראנים. והדבר השני שאני חושב שמאוד מעניין, אריה, זה מה שהוא אמר על ההתנחלויות. שאלתי אותו בדיוק על ההכרזה של שום, נדמה לי, שראש הממשלה על בנייה של כמה מאות בתים בהתנחלויות, והאם הוא חושב שזה יכול לערער את היחסים בינינו לבין הדמוקרטים, בינינו לבין השותפים החדשים שלנו תחת הסכמי אברהם,
עם הערבים אנחנו נסתדר כנראה, אנחנו יותר מודאגים מהדמוקרטים, נכון?
בדיוק, אז הוא שלל את זה על הסף, הוא אמר, אנחנו הכרנו בסוף, כי אתם זוכרים את הצהרה של פומפאו על חוקיות ההתנחלויות, שהן באמת, הן לא חוקיות, והוא אמר שמי שעדיין מאמין שההתנחלויות הן הסיבה, או מה שמייצר חוסר יציבות וחוסר ביטחון באזור, לא מבין מה שקורה במדינת ישראל ולא מבין מה שקורה במזרח התיכון. שזה שתי אמירות, אני חושב, מאוד חזקות ומאוד מעניינות.
יעקב, אבל תראה, אנחנו יודעים, לפני כמה ימים פורסמו נתונים לגבי ההתקדמות היוצא דופן של האיראנים מבחינת השארת האורניום, ועל רקע זה נשאלת השאלה אם הוא התייחס לכך שייתכן שהקו שטראמפ הוביל, הקו הזה נכשל, כי בסופו של יום השורה התחתונה שמעניינת אותנו זה האם איראן קרובה יותר לפצצה או הרחקנו אותה מהפצצה.
הוא לא, אתה יודע, הוא לא דיבר בדיוק על באיזה נקודה הם נמצאים, אבל אנחנו יודעים שהם פחות או יותר איפה שהם היו לא מזמן, ונכון שמאשים אורניום עכשיו בקצב יותר גבוה, אבל ראינו את ההצעה שלו, הודעה שלו אתמול על החיבור בין אל-קאידה לבין האיראנים. עכשיו אפשר לשאול את עצמנו, ממה זה בא? כלומר, מה המטרה של הודעה כזאת פתאום שבוע לפני סיום הקדנציה על חיבור בין אל-קאידה לבין האיראנים? עכשיו, יכול להיות פה, יש שתי השערות. השערה אחת זה, בואו נזכור את איך יצאו בתקופה של בוש את הלגיטימציה לפלישה לעיראק. הרי חיבור בין בין לאדן לבין סדאם חוסיין. וככה זה נתן את הלגיטימציה למלחמה בעיראק. אם אנחנו נניח אבל שאין, לא הולכת להיות עכשיו מתקפה אמריקאית נגד איראן, אז מה פומפאו מנסה לעשות? אין דרך יותר אפקטיבית בארצות הברית לייצר דיליקיטימציה לאיזשהו אויב מלחבר אותו לאל-קאידה. ופומפאו רוצה בימים האחרונים שלו במשרד, כמזכיר המדינה, לעשות, להגיש את הכתב האישום החמור ביותר שאפשר נגד האיראנים כדי להקשות על ביידן ואנטוני בלינקן, מי שהולך, המועמד שלו למזכיר המדינה, לחבק שוב את האיראנים ולנסות להגיע איתם להסכם. ברעיון איתי הוא אומר, הם צריכים להבין שאנחנו כבר לא ב-2015, האיראנים התקדמו. הם התקדמו, כמו שאתה אומר, גם בתוכנית הגרעין, אבל גם בתמיכה שלהם בחות'ים בתימן, בחיזבאללה, במה שקורה בסוריה, זה איראן אחרת היום.
יעקב כץ, העורך של הג'רוזלם פוסט, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה רבה על כך ששוחחת עם פומפאו. אני חושב שאנחנו מאבדים ידיד חשוב כשהוא הולך. תודה רבה לך.
תודה רבה. ערב טוב.
ושלום וערב טוב לאבישי גרינצייג, כתב המשפטי של גלובס.
שלום, ערב טוב.
שלום גיא.
אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדמית. אנחנו עסוקים בטענות מקדמיות. נניח שהיועץ המשפטי לממשלה לא נתן בזמן אמת את כל האישורים המתאימים, והמשטרה עשתה לעצמה...
לפתוח חקירה
נגד ראש הממשלה, כן. והמשטרה עשתה דין לעצמה, נתנו להם אישור לחקור את עניין הדירה שנתן פאקר ליאיר נתניהו, והם על דעת עצמם בלי אישור חקרו גם את עניין הסיגרים והמשקעות. למה זה בהיבט הציבורי כל כך חשוב? כי נדמה לי שאנחנו תמימי דעים בהנחה שהאישור שניתן או לא ניתן לא יביא לזיכויו של נתניהו וגם לא יוביל למחיקת האישום נגדו.
האמת שאני מסכים עם מה שאמרת, כי גם אם נאמר שהם חרגו מסמכותם, אז בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה תיקן את הפגם הזה בכך שהוא בהמשך הוביל את החקירה, זימן לשימוע, החליט לקבל חלקית את העמדה של נתניהו להגיש כתב אישום על הפרת אמונים. אז מהבחינה הזו באמת זה נראה די מופרך שבגלל טענה שכזו כתב אישום מבוטל כמו שמבקשים סנגורי נתניהו.
ובכל זאת, למה אנחנו מדברים?
מצד שני, הסיפור הוא לא כל הזמן האם זה מועיל לנתניהו, יזיק לנתניהו. אם באמת זה נכון והמשטרה קיבלה מנדט מסוים לחקירה של ראש ממשלה, זה הנושא שאין לו זה מחלוקת שהוא הכי רגיש בשנים האחרונות, אם לא יותר מזה, והיא מחליטה, אם כבר קיבלנו אישור לחקור על הסיפור של הדירה, בוא נחקור גם על הסיפור של שמפניות וסיגרים. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, האמת שלי אישית זה לא כל כך נראה סביר, כי אני חושב שזה היה צריך להתגלות. זאת אומרת, אם זה נכון שמהאישורים שפרסמתי לא רואים, אין זכר לעניין של סיגרים ושמפניות, אלא לגבי דירה של פאקר ויעיר נתניהו, אבל זה נראה לי די מופרע, שכל כך הרבה אנשים יודעים את הסוד הזה, וזה סוד נפיץ ורגיש מאוד, אף אחד לא מדליף אותו, אף אחד לא פרסים אותו.
רגע, אבל למה זה נפיץ? נגיד, תראה, יש לנו הרי עדים שהם עדים שמשחקים לאורך כל המגרש, מופיעים בתיק 4,000, ונניח ויושבת הדס קליין, היד ימינו של מילצ'ן, עדת המפתח בתיק 1000, ויש מנדט לגבות מן העדות בעניין הדירה של פאקר, היא הרי גם ניהלה את ענייניו של פאקר חלק מהזמן, והיא תוך די עדות, משיחה לפי תומה ומספרת עוד סיפורים. אז מה המשטרה הייתה צריכה לעשות? לעצור את העדות שלה, לרוץ ליועץ המשפטי, לקיים ישיבה, להגיד, היא לא מספרת רק X, היא מספרת X ו-Y ו-Z.
זה נראה לי פרשנות רחוקה. זאת אומרת, אם המשטרה מחפשת משהו, ואז היא אומרת, טוב, בוא נחפש עוד דברים, אז זה באמת לא תקין. אבל אם תוך כדי חקירה על דבר מסוים, באה עדה ומספרת על עבירות פליליות, זה נראה לי לא סביר שהמשטרה צריכה באותו רגע לעצור אותה, אגיד לה, רגע, אנחנו לא רוצים לשמוע יותר, אנחנו הולכים לקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה. זה נראה ברור שברגע
ש... עורכי הדין יכולים על סמך, נניח שבאמת לא ניתן אישור פורמלי, עורכי הדין יכולים להגיד, אנחנו מבקשים לפסול את העד הזה, לא להעיד אותו בבית המשפט?
הם יכולים להגיד שבגלל ההגנה מן הצדק, אז כל דבר שנעשה מראש בצורה פגומה, אז הוא ייפסל.
ארי, הם אומרים יותר מזה, מבקשים לזכות את הנאשם בטענה של הגנה מן הצדק.
מה פרקטית אם אפשר לפסול עד מסוים?
אז אני אגיד לכם, אני אתן לכם דוגמה ממש מלפני שבועיים, של ראש מועצה מסוים שביצע עבירות על פי החשד בתחום התכנון ובנייה, והוגש נגדו כתב אישום. הוא טען שעל פי ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, עבירות של נבחר ציבור צריכות לקבל אישור של המשנה לפרקליט המדינה, ועל פי טענתו לא היה כזה אישור. עכשיו לא משנה אם הוא צדק, לא צדק, השופט אומר שגם אם היה פגם כזה, הוא לא פגם שהוא כל כך חמור שמצדיק ביטול של כתב האישום. דבר אחד. דבר שני, גם אם היה פגם כזה, הוא תוקן בהמשך. זאת אומרת, בטעות כתב האישום, נכון שהחקירה נניח היא קבלה ללא אישור, אבל בסופו של דבר כתב האישום הוא כן נעשה על פי החוק. עכשיו,
אז ישי, צר לי.
מסיים, בצער.
נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך.
מגיעים.
פרופסור,
עד כדי כך, אמרת משהו מיד סגרנו אותך, פרופסור, זה כמו ביוטיוב.
פרופסור, רגע, אני חייב להיפרד ממך, אני מסיים היום את מילוי המקום שלי. אז זה היה לי כיף רבה. ותודה רבה לך, וצריכים להגיד תודה בבקשה.
תודה רבה, אנחנו מודים לאסף נבו שערך והפיק, לאחרי על השידור עידו כהן, לעורכת בדיגיטל מיכל קדוש, ואחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. תודה רבה גיא, תודה על הימים האלה.
תודה פרופסור.